עשה נס וזכינו להגיע. אנחנו בקף בית עסקנו בהם?
קצת.
נזמור למדלת, נכון? והנזמור השני הוא ב... אמרנו שני מזמורים שמתארים לא בדיוק את אותו רגע. סדר הפרקים פה הוא לא כרונולוגי. מעשה החברת אלה מחוקים לדוד מכתם באחוז אותו פלישתים בגת. זה בכלל לא ב... זה ברגעים שאוחזים אותו, נכון? ככה זה נשמע. זה ברגעים שאוחזים אותו. טוב, אמרנו שמסתבר שזה לא מה שקרה לדוד שאחזו אותו. אנחנו לא יודעים למה מזמור נ"ו בדיוק מתייחס. זאת אומרת, היו כמה, לא היה יותר מדי זמן שאחזו אותו בגת. הוא הרי הלך לגת, והוא אותו מכניסים לארמון, ואז כולם באלה. צועקים על אחיש. אחיש היה מלך פתוח, נקרא לזה. אחיש היה מלך מצד אחד, אבל מצד שני הוא רואים שהוא היה פתוח לביקורת. גם ב... זה פעם שנייה שצועקים על דוד צועקים על אחיש בגלל דוד. גם בפרק למד, תודה רבה, שדוד ירצה להצטרף לקרב בגלבוע, אז אחיש יחטוף צעקות, מסרב פלישתים. איך הוא מעז להגיד לי? והוא מקשיב להם גם פה. לפי הדעות בחז"ל שהוא עושה תרגיל בכלל, שהוא עושה תרגיל, כי בעצם הוא רוצה לקבל את דוד, והוא עושה תרגיל שיאפשר לדוד, ראינו גם הפסוקים, נכון? טוב, וילך משם, ורק כשהוא הלך משם, גם פה, באותה מילה, וילך, וישוב וילך, רק כשהוא הלך, רק אז הוא הבין מאיפה הוא היה, שהוא היה בתוך, הכניס שמו לתוך לא הרי, ואז הוא ברק. אז מזמור נ"ו, מזמור למדי את זה אחרי שהוא הבין את הנפל הזה שקרה לו. המזמור נ"ו, הוא בתוך. ובתוך האסון אוחזים אותו עכשיו. אז כשהם אוחזים אותו הוא חושב על תהילים. זה ברור שלא, זה כבר הזכרנו לזה. זה ברור שקורים בו דברים, קורים בו דברים שאחר כך הוא... זה כל שיר בעצם. כל שיר, כל שירה, כל סיפור. אתה מנסה בעזרת השירה לעזור לאחרים להבין, אולי גם מצליחה להבין, מה קרה לי, איפה היית, מה היה שם. כשפלישתים אחזו אותו בגת, עברו עליו חוויות מסוימות באופן עדין. כשפלישתים אחזו אותו בגת, חוויות שגרמו לו, לפי דעות בחז"ל, להשתגע. את המזמור הזה לא נגמר כל כך יפה. פסוק הפטירה, לא, הוא עשה את החשבון, אנחנו רואים את זה הרבה בתהילים, נכון? זה מתחיל באסון, מתחיל בכאב, דוד מגיב וב... בתחושת אפלה גדולה, וממנה הוא צומח לישועה. אנחנו יודעים שבפועל, אם השיגעון נמרא, לא כדי שדוד יעשה את עצמו משוגע, כמו שדוד לא עשה את עצמו עם הכבישים, באמת יש עם הכביש, אז זה לא נגמר בקלות. עכשיו דוד בחלוף השנים, אולי פה במערת הדולה בפרק ב', דוד כותב גם את מזמור נ"ו וגם את בטוח ששם בדרך. בפסוק א' של פרק ב', וירד דוד משם וימלא מערת הדולם, זה פסוק שקל לקרוא אותו, לוקח הרבה זמן, כנראה שם, לא הרבה זמן, הדולם די קרובה לפלשת, אבל שם יכול להיות שבהליכה דוד נמצא במקום כזה שמתבטא בפרק למדי לפני ההליכה, כשמחזים אותו. ואחוז אותו זה אולי משהו פיזי שאחזו אותו, ומה שהרבה יותר מעניין אותי זה המשמעות של האחיזה, את המשמעות של האחיזה הזאת שדוד, שהוא הכניס את עצמו, דוד הלך במודע או בחוסר מודע דוד מנוב, דוד מהפח, מפיל עצמו אל הפחד. דוד מהטעות במרכאות, או מחשבון דרך כזה, שבעזרת השם יהיה בסדר, או נתיב ההימלטות היחיד, מה דוד יעשה מול אחינום? אולי נשאל ככה. אנחנו ראינו את פרק הבית כאיזה צמד של... של של דברים שפגעו מאוד מאוד בדוד, וכל מה שהוא רצה להרוויח הוא לא הרוויח, והנזק המצטבר הוא ארוך טווח ברמת נוב. זה שאתם יודעים שבגלל נוב דוד יענש במימי התליה, ואתה כמו תראה את הבית זה המנוחה, נשאר רק יואש, וחזל אומרים שבגלל שמנוב נשאר רק אביתר, אז בגלל זה נגזר רק זרה על דוד. זאת אומרת, זה לא איזה טעות שכמעט קרה ולא הצלחנו, זה טעות שהשמידה את בית אחימלך, את כל צאצאיו של אלי הכהן, גם גרמה לביטול משכן מישראל במשך תקופה מסוימת. זה טעות שהוא דיסה אותו בחובה. בפלישתים קרה נס, וזה לא קרה, אבל בפלישתים הוא היה יכול למות. זאת אומרת, זה היה קרוב, הוא השתגע, וכנראה באמת, והוא יכול היה למות. אבל מה הייתה הברירה של דוד? זאת השאלה אולי. אז אולי באדם צריך לאכול, מה לעשות? זה שדוד לא אוכל כמה ימים כבר, זה שנתן לא הלווה לדוד מספר קרחים או כיכר לחם, הוא לא יכול למרוח את זה. זה דוד המלך הוא חי וקיים, ודוד המלך הוא הנצח, אבל אתם יודעים שהנצח לא שותה. אם מישהו שהוא נצחי לא נושם במשך 5 דקות, אז הוא מת. הנצח הוא לא רק היכולת לשרוד את כל ההתקפות הכי גדולות והקטסטרופות הכי נוראיות. הנצח צריך לבוא לידי ביטוי גם ברגעים הכי קטנים, הכי בנאליים, הכי שגרתיים, שגם הם קיומים. אתה אומר שהוא חי 80 שנה, אז הוא חי 80 שנה. אם שנייה אחת ב-80 שנה הוא היה מת, אז הוא לא ממשיך את ה-80 שנה האלה. זאת אומרת, 80 שנה שלו לא תהיה שנייה אחת ש... אתה רואה עץ עתיק יומין. עץ עתיק זה עץ שכל בני האדם באופן טבעי מרגישים אליו ככה, שיהיה רוח, איזה מקום מיוחד. אם אתה מייחס קדושה תלוי למקום התרבותי והנפשי שאתה נמצא בו, אבל אתה יודע שהעץ הזה יכל להישרף כל כך הרבה פעמים, יכל להיות נזוק, יכלו לכרות אותו כל כך הרבה אנשים, אין סוף אינטרס, כל כך הרבה מחלות יכולו לפגוע בו, כל כך הרבה בצורות יכולו להביש אותו. ואם כל זה לא קרה, אז לאדם ברור שיש פה לא סך מצטבר מקרי של הצלחות, יש פה משהו גדול יותר. דוד נמצא במצב, הוא לא יכול לברח. לאן הוא יברח אם הוא לא יברח לאחיש? בסוף הוא יברח לאחיש. זה צעד שאתה לא יכול לשלוט אותו. בסוף דוד יברח לאחיש. בפרק הפחת הוא ברח לאחיש. ועד ששאול לא נופל בהרי הגלבוע, וגם קצת אחרי שהוא נופל בהרי הגלבוע, דוד נמצא לאחיש. אחיש הוא הפתרון. אתם זוכרים שאחיש ככה, הפתרון הוא בכלל זה שדוד בורח לאחיש. פעם שמעתי עם... הרב טוב, פסוק יהודה, וגם דוד ברח ביום מפני שאול ועבור לאחיש מלך גת, אז דוד אומר, כי גרשוני היום להסתפח בנחלת השם, למור, לך עבוד אלוקים אחרים. אז מי גירש את, והגמרא בכתובות אצלנו בסוף המסכת אומרת שמישהו אמר לדוד לך עבוד אלוקים אחרים, אלא כל הדר בארץ ישראל, אף פשעין לא עולה דמה עליו, כאילו יש לו עולה, וכל אדם בחוץ על הארץ הפי שיש לו לדומה עליו, כאילו אין לו אלוה, אז גרשו את דוד לחוץ לארץ למור לכבוד אלוהים אחרים. מי גרש דוד לחוץ לארץ? דוד לא היה מימיו בחוץ לארץ. אנחנו פסוקים לא מכירים אף פסוק שדוד ירד למצרים, או אני לא יודע לאן או לארם נהריים. דוד תמיד היה בתחום ארץ ישראל. אז למה הפסוק אומר ככה? אז ככה הוא אמר ששאול יצר סיטואציה כזאת שלא מותירה לדוד שום ברירה. הפתרון של שאול היה, אם הוא לא עורב לדוד, אז לפחות הוא גורם לו לצאת מחוץ לארץ ישראל. אין הבדל גדול בין הדברים כנראה. אצלנו הגמרא הזאת היא גמרא שבמקרה הטוב אנחנו זוכרים אותה, שמי שדר בחוץ על הארץ זה גמרא קשה, נכון? ככה באה להפלאה מסביר, שכל הדר בחוץ על הארץ אף על פי שיש לו אלוה דומה כמי שאין לו אלוה, וכל הדר בארץ ישראל, אף על פי שאין לו אלוה, דומה כמי שיש לו אלוה. זאת אומרת שלא מדובר על ההשוואה בין מי שגר בחוץ לארץ בארץ ישראל. מדובר בין מי שגר בארץ ישראל וטוען שחושב שאין לו אלוקים, לבין מי שגר בחוץ לארץ וחושב שיש לו אלוקים. וזה הגמרא עושה השוואה. לא בין שני אנשים באותו מצב, שזה כן וזה לא. אנשים שהכרתית הם בדיוק בקצוות ההפוכים, ובכל אופן גמרא משוואה. אז לנו זה גמרא, הגמרא הזאת, אני יכולים להגיד אותה הרבה פעמים, תמיד תהיה חידוש גדול, משום שמי שחושב שאין לו אלוה, אז הוא מתנהג בהתאם, וכך הוא מביא לביטוי את פרטי חייו. ומי שחושב שיש לו אלוה, אז הוא חושב, מה פרוס חושב? כולם חושבים, זה הדפוס שאנחנו מכירים. ביחס לאמת המשמעותית שצריכה להיות, זה בעצם אין לו אלוה. אבל דוד יודע, אני מאיפה אנחנו יכולים את זה מדוד. מבחינת דוד, לצאת מארץ ישראל זה למות. זה כמו יונה. איך יונה רוצה לברוח מנבואה? מה? הוא יוצא מארץ ישראל. אז מה קורה ליונה כשרוצה? אז הוא נהיה קטן. אז הוא לא שומע. הוא שומע בצורה מאוד מעומעמת, הוא כמעט ולא שומע. את מי הוא לא שומע? את אלוקים, הוא לא שומע את הנשמה שלו. הפתרון של... זה מה שדוד אומר, גרשוני היום. הפתרונות של נוב ואחיש, נוב זה היה קצה, זה פתרונות, איך נקרא לזה, מטורפים, כביכול, אני לא רוצה להגיד ככה, אבל אין לו ברירה. שאול סגר על זה הכל, הוא חייב ללכת לברוח לנוב, ומי נוב הוא ממשיך לברוח? ואין לו ברירה, יש לו ברירה. הברירה שלו זה לברוח לחוץ לארץ. ולחוץ לארץ דוד לא יברח. אז ככה אבטאו הסביר שדוד בורח לאחיש, זה שיגעון זה שהוא בורח לאחיש. אבל הוא מעדיף את זה מאשר לצאת לחוץ לארץ. אחיש, גד זה ארץ ישראל. גד זה בכיבוש פלישתי, אבל זה אדמת קודש. זה לא מצרים. זה לא אדמה טמאה. אני מתכוון שאנחנו שואלים את דוד, למה עשית את זה? כי הוא לא היה, כי אנחנו יודעים מה המחיר, ואם הוא לא היה עושה את זה, אז אנחנו באמת נראה במערת הדולה, ואיך זה הצליח לו, מה קרה לו, וגם על זה היו מחירים מאוד מאוד גדולים מסובכים. אבל שאול הוא, שאול הוא שאול, שאול אצלו לא משהו חורים ברשת. ושאול, זה שהוא ברח לאחיש, כי גם הדרך לאחיש הייתה הדרך היחידה ש... שנותרה פתוחה, כי אחיש, שאול יודע שאין סיכוי שדוד יברח לשם. משום שמה שעבדי אחיש, אומרים לאחיש, שזה מי שהיה לגוליית, שגם היה מגד, גם היה חבר שלהם, הוא גם היה מפקד אולי בכיר בצבא הגתי, יחידות גד בצבא פלשת. שוב, אנחנו ראינו שרק בפסוק י' ג' דוד לקח את זה אליו. רק בפסוק י' ג' ויעשם דוד את הדברים האלה בלבבו. מה הוא חשב קודם? לא כתוב מה הוא חשב קודם. אז אני חוזר לפרק נדבב בתהילים. פרק נדבב בתהילים הוא תיאור מאוחר יותר, שירי, כמו תמיד, נכון? אתה עברת חוויה מאוד מזעזעת, מרוממת. אחרי זה יושבים וכותבים על זה שיר. מתוך כך אני חושב איזה שיר. אז זה פרק נדבב. פרק נדבב הזה, קודם כל הכותרת, יונת אלם, אני לא יודע בדיוק. אולי אפילו בערך מה זה יונת אלם, אבל אלם זה מי שלא יכול לדבר. במשמעות הכי פשוטה של יונת אלם רחוקים לדוד באחוז את הפלישני מגד, והפסוקים האלה הם, אנחנו שם, אם אנחנו רוצים להיות טוב, 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 פסוקים, בפסוק י' ב', אנחנו צריכים לשבת על המזמור הזה, על התחושות שלו, שבעצם הוא מתאר, אני חושב יותר, במזמור נובע הוא יותר מתאר למה הוא עשה את זה ולא מה הוא נמצא שם. הוא מתאר את את עבדי שאול, הוא מתאר את האווירה בגבעת שאול, הוא מתאר את זה שאנחנו נראה לכל האורך, ששאול לא סתם מפתח כזה יחס והוא יין בליבו את דוד כל הימים. מה שבפסוקים קשה לראות, וחזל בפסוקים של שמואל קשה לראות, פסוקים בתהילים רואים את זה בשפע, וחזל מנסחים לנו חזל. נכון, אתם זוכרים את חזל מיד אחרי שדוד הורג את גוליית, שחזל, דיברנו על זה, אז איך הם מכניסים את דואג דומי לדיון, כששאול שואל בן מי זה הנער, פתאום בן מי זה העלם, ששאול שואל אם הוא בן של פרץ, וראוי למלכות, או בן של זרח, שהוא סתם חשוב, ואז דואג אומר, עד שאתה שואל אם פרץ זרח, שם בכלל אם הוא ראוי לבוא בהכאה, וניתלמה ממנו הלכה, ושם המסע בן יתר היה צריך לשאוף את החרב, ולקבוע שדוד ראוי לבוא בהכאה. יש פה המלך שאול סביבו, חזל אומרים, אז לא אומרים שבזמנו של אחאב, שכל הארץ הייתה מלאה עבודה זרה, ורדפו את נביאי השם, ולא היה דלתו, ככה זה לא אומרים, לא היה דלתו, ולא היו בעלי לשון הרע, והיו יוצאים מלחמות, ולא נהרגים, ככה. ככה חזר להבין את הפסוקים, זה לא נהרגים, זה משהו ניסי בעלי, זה משהו מזכיר את תימות יהושע בינו. דור חוטא, כבד אבון, דור שנראה שהשמיים לא מוכנים אפילו להמטיר עליהם מטר, מה שקורה בכל דור אחר, זה האינדיקציה הזאת של הלשון הרע, אינדיקציה למשהו מאוד פנימי ומהותי. בעוד שבדור של שאול, הגמרא אומרת, הם בעלי לשון הרע. בעלי לשון הרע יש בהמשך, נראה עכשיו, אנחנו נכנסים לפרקים בקפת, קפים, קפת, קפת, זה פרקים שבפועל מלשינים על דוד, מסגירים את דוד. בטח עם תירוצים טובים, והרבה יותר מעבר לזה, חז"ל מראים לנו מהלך הפרקים שכבר ראינו עד עכשיו, וזה נמצא בתהילים. פרק נ"ו, דוד מסביר למה, חונני אלוהים כי שאפני אנוש, כל היום לוחם ילחצני. זה לא הרגע הקריטי הזה, שבמקרה הוא עשה את מה שנגיד טעות והלך לארמון בגת, זה כל היום, זה כל היום. אולי זה מה שדוד מבין עכשיו שקרה כל הזמן. כי אתם זוכרים שעד שדוד לא חזר מניות ברמה וביקש מיונתן, זה שדוד אומר ליונתן לעשות את המבחן הזה, זה אומר שהדברים עוד לא נבחנו באופן סופי. עכשיו שדוד בגעת, מה קרה לדוד פסוקיות ג', ואז הם דוד את הדברים האלה מלבבו ויראה מאוד פני אחי שמלך געת, אז הוא גם שואל את עצמו, אז למה באתי לפה? הרי לא צריך ניתוח ארוך טווח כדי להבין שזה מה שיקרה. אז איך הגעתי לפה? זה השאלות שדוד שואל את עצמו. אם אני פה נכנסתי במודע לתוך מלכודת מוות, שרק אולי רק השיגעון הוציא אותו ממנו, אז זה הפרק. מה הוביל אותי? זה חשבון נפש. זה מאיפה באתי? וחשבון הנפש הזה לא אומר למה הייתי לא בסדר. זה חשוב מחשבון הנפש להגיד לא בסדר, אבל זה רק חלק מחשבון הנפש. חשבון הנפש הוא הרבה יותר כולל, הרבה יותר רחב. חשבון הנפש זה לנתח את המציאות, כי אלוקים מדבר דרך המציאות. כן, גם דרך בעלי לשון, הנתונים שאחרים מתנהגים איתם, זה לא נתונים שאתה משנה, אתה משנה את ההתנהגות שלך. אבל גם שאתה חייב לבקר באופן מאוד כנה, ואמיץ את כל המערכות סביבך, כדי בסופו של דבר לחשוף מה קורה בשם השם. אז זה מה שקורה במזמור, שאפני אנוש כל היום, לכן נלחצני. שאפו שאוריי כל היום, רבים לוחמים מרום, ואחרי זה ראינו עוד פעם כל היום, נכון? פסוק ו'. כל היום דבריי יעצבו עליי, כל מחשבותם עליי, עליי לרע. דוד אומר, אני הגעתי לפה כי... כי לא השארת לי שום דרך ברירה. אז שוב, הרב תמיד הסביר שדוד הגיע בתור צעד שהוא... שהיה ברור לו שזה 99.9999% שזה השמדה עצמית, אבל הוא לא יצא חוץ לארץ. בארץ ישראל זה ודאות טוטלית. שוב, זה מה שכתוב המזמור. בארץ הזאת אני גרשוני מלהסתפר מנחלת השם. גרשוני, מה זה גרשוני? אתם יודעים ששאול היה החייל הכי מקצועי שבעולם. אם שאול החליט שדוד ימות, אז הוא יסגור את הדברים ככה, שהלוחמים שלו, אם שאול הצליח להדוף את הצבאות הכי מסוכנים, שבמשך דורות הציקו לישראל, אז הוא גם ידע לגרום לזה שדוד לא יישאר בארץ ישראל. דוד פה פתח פתח ש... שלא יצא, הוא אחרי זה כן חוזר אצלנו, אנחנו צריכים להבין מה פתאום הוא כן בורח למערת הדולמי. אחר כך מערת הדולמי עמוק בתוך אצלנו, מערת הדולמי כובן מאוד מקהילה לאיפה שהם נלחם עם הגבול, אבל זה מה שהפסוקים אומרים לנו. בפסוקים האלה דוד מסביר לעצמו, לאלוקים, הוא פונה אל אלוקים, וקודם כל הוא מתאר את המצב, הוא אומר מול מה הוא עומד. הוא עומד מול, תראו, בנוב הוא הרוויח משהו, בנוב הוא הפסיד הרבה, אבל הוא הרוויח משהו. מה הרוויח? הוא הרוויח אוכל. הוא הרוויח אוכל, כפשוטו, הוא לא מת. אותם חמש דקות אולי, שאם הוא לא היה אוכל, הוא היה מת באופן טוטלי, באופן בלתי הפיך, דוד מלך ישראל חי והקיים. אז באחי שאנחנו אפילו לא רואים שהוא קיבל אוכל. אין לנו מושג מה קרה עם החרב של גוליאת. שאיתה הוא נכנס לתוך, אמרנו, מילא תבורך, תבורך עם החרב. אין לנו מושג אם החרב הזאת נשארה אצלו, לא נשארה אצלו, אני לא זוכר את החרב הזאת בהמשך. מישהו פה זוכר איזו התייחסות? זה החרב של גוליאת במהלכה. תנח קדימה. מה קרה איתה? זאת השאלה. כשהוא בא אחר כך בפרק הפחית, הוא חוזר לגעת, אז הוא גם חוזר עם החרב הזאת. הוא חוזר באופן אחר לגמרי, אז כבר אף אחד לא בא אליו בתלונות. כשנגיע לשם נברר למה. אבל אנחנו מסופקים עם... יש פה משהו שצריך לברר. למה בפרק ב' הוא כן מצליח להסתפר במערת הדולם? למה ארץ ישראל פתאום יכולה להכיל אותו? למה פתאום יש חורים במלכודות ששאול פורס? אבל קודם כל, מה שהוא לא עשה, הוא מסביר לעצמו בנובם את מה שהוא לא עשה בפרקים הקודמים. ברגעים השחורים האלה. ברגעים שהוא רואה עולם שכולו, כשאומר, הוא אומר שלוש פעמים את הביטוי הזה כל היום, אחד אחרי השני, אז זה כל היום, נודי ספרת, אתה סימד אימתי בנודיך, לא בספרתך, זה דוד מתאר פה בכי, הוא לא הוא לא קשוח, הוא לא אטום, קשוח לא במובן הזה, הוא לא חזק במובן השטחי שאני לא נשבר. בוודאי הפסוק הזה מתאר כשהוא אומר כל היום, כשהוא אומר יצפונו אמה הקיבה ישמורו, כאשר מה הכיוון נפשי זה? אנשים שרוצים להוריד אותו כל היום, הוא בעצם מסביר לעצמו באיזה מקום מוצא, נכון? אנחנו אמרנו מזרוק בפעם הקודמת שפסוק A מופיע רק אחרי פסוק, שפסוק ד' מופיע רק אחרי כן, פסוק A מופיע רק אחרי פסוק ד'. פסוק A כתוב לא יירא, באלוהים בטחתי לא יירא, ופסוק ד' הוא כן יירא, יום יירא. זה מתחיל ביירא, ואחר כך מתגבר, אחרי זה נחלץ מהיירא. אני לא רוצה ללמוד פה את פרק נ"ו, אני רוצה להקשיב פרק נ"ו, משהו משליך עלינו. הפרק נ"ו נגמר בביטחון באלוקים, והשם מעלה לדבר, באלוקים בטחתי, באלוקים בטחתי, ועד לא יירא מה יעשה אדם לי. אבל זה מסקנות שצומחות מתוך הכאב. מתחיל תהליך שצומח לביטחון באלוקים. אני חושב שכשדוד אחוז שם, גם אם דוד השתגע באמת, או שדוד רק עשה את עצמו משוגע, זה לא כך משנה. כי בכל מקרה אתה שבור ראשי אותו. שכתוב, באלוקים בטחתי לא יירא מה יעשה אדם לי, הפתרון, כי הצלת נפשי ממוות, הלא רגלי מדחי. והלכת שני הלוקים באורח חיים. זה לא משנה אם דוד השתגיע כפשוטו, מרוב אימה הוא בעתה, או דוד הבין שזה הפתרון. אלוקים היה שם, זה מה שחשוב. אלוקים היה שם. אלוקים הוביל אותי לפעמים לפתרונות כאלה, אם דוד מוסר את עצמו באופן מוחלט. זה מדוד עסק שיחזיר את הפשוטו. דוד אמר, בהשם בטחתי. מה זה בהשם בטחתי? הוא ימצא פתרונות, הוא יחשוב, אולי הוא חשב על פתרונות, אולי הוא מצא פתרונות, ואולי הוא לא מצא פתרונות. אבל זה שלב ב', שלב ב'. שלב א' זה אני במצוקה. אני במצוקה קשה מאוד. יש מסביב עולם עוין מאוד, אכזרי מאוד, עולם של סיפגוע בי. אני עומד מזה בכל העוצמה. אני מנסה לומר שהביטחון של דוד באלוקים לא מביא אותו לצייר את הכל בברוד, ממש לא. האמונה של דוד, הוודאות שלו, שאלוקים נמצא פה, שמלוך עול הארץ כבודו, אז זה לא אומר שהכבוד שלו כבר מתגלה במלוך עול הארץ, הוא נוכח, וזה דורש מאמץ רב, לפעמים למאמץ רב לא יצליח, ורק ממד האמונה יאפשר לי להיפגש עם זה שמלוך עול הארץ כבודו. דווקא אמונה יותר אמיצה היה בשלבים של כסיסת הנצרות לפני לקראת סוף ימי הביניים, כשזה מתחיל לברר שיש חריקות קשות מדי, אז התפתח תחום בכנסייה שנקרא תאודיציה, אם אני זוכר אותו, שזה אפשר לקרוא איזה מדע הצדקת האל. מדע הצדקת האל, ששמעו הרבה אנשים חכמים מאוד, וניסו להסביר למה כל רע הוא בעצם מוביל לטוב, ולמה כל עוול מוסרי שקורה בטבע הוא בעצם חלק מחשבון הרבה יותר גדול, שמראש כל התחום הזה נועד לכישלון. למה הוא נועד לכישלון? משום שברוך השם, כי כאשר גברו שמיים הארץ, כן, גברו מחשבותיי ומחשבותיכם, רחיים בדרכיכם ומחשבותיי ומחשבותיכם. משום שלהצדיק צריך בן אדם שנראה לך מציאות שאין לך מעובדת. הניסיון שלך להתיימר, להקיף את כל עומקי האמת האלוקית, הם מזכירים לנו כל מיני פעמים שקמים אנשים שמייצגים סיבור ציבור מסוים ומסבירים למה הייתה השואה. שבדרך כלל זה נגמר כמו שזה צריך לגמר, זה נגמר גרוע וזה חילול השם ויוצר שעת נפש. משום שהשואה למשל זה דבר שכל תירוץ שלא תיתן לו אי פעם, אז אתה מחלל שם שמיים. השואה היא כזו זוועה, זה חושך נוראי, זה רוע, שאין שום סיבה בעולם, שום סיבה בעולם שתפייס אותנו, שתגיד לנו, השתכנענו, נכון, גם אנחנו היינו עושים ככה בקוקה אלוקים. כשאתה עומד מול השואה, אתה פשוט אומר לך, דומיית תהילה, אין לי מושג, אתה יכול לעמוד רק מתוך מבט של אמונה, שיודעת שמחשבות האלוקיות והצדק האלוקי, הוא נסגר ונורא ותמיר ונעלם, והרבה מעבר ליכולות ההכרה שלי. אני ברוך השם שאלוקים שלי לא כפוף לתחומי יכולת תאי המוח שלי להכיל אותם. ברוך השם זה הרבה מעבר לזה. ולכן מראש אתה מתיימר להסביר כל דבר, אז אתה ברור שאתה מכניס את עצמך למיטת סדום שלא תייצר שום דבר אמיתי. אם אתה מראש חושב שיש המון רע בעולם הזה, יש המון כאב בעולם הזה, יש המון בידוד בעולם הזה, יש המון דברים שאנחנו לא רואים ולא מסוגלים לראות, בטח לא בדבר הקצר, לפעמים גם לא בדבר הארוך, איך זה מוביל לטוב. וזה נובע, כמו שאמרתי מקודם, כשהעולם מתחיל להתמוטט, שהאמונה היא מושרשת, שהקשר לאלוקים, שביטחון באלוקים חי בעוצמה, אז אין לך צורך. זה מזכיר משטרים טוטליטריים שהדרגים שלהם מפחדים לתת להם מודיעין אמת, כי זה לא ימצא חן בעיני השליט, אז מעדיפים לספר לו שהכל בסדר עד שהוא חושף מהמצאות. פה זה הכיוון ההפוך. כשאתה מרגיש שיש סדקים, אז אתה עובד בעיקר על עצמך, אולי מנסה גם לעבוד על אחרים. זה שאתה מנסה, זה שאתה מפחד להגיד שקשה ומסובך, זה בגלל שאתה בעצם מיואש. בעצם מיואש, מישהו מיואש, אז הוא לא הולך לרופא ולא רוצה לשמוע את התוצאות, והכל יהיה, ומי הכל יהיה בסדר, זה משהו חיצוני שמשדר כביכול איזה בריאות ושמחה, ולפעמים זה באמת בריאות ושמחה, לפעמים באמת זה חיפוי זול ודק לשבר פנימי. הוא לא מטפל בזה, כי הוא חושב שאפשר לטפל בזה. זה שדוד חושף עכשיו, הוא מסתכל על השנים ש... תראו, אפשר היה לראות זה אחרת, אנחנו ראינו את מהלך הפרקים. אפשר לראות את השנים של או את התקופות, החודשים של דוד בבית שאול, כתקופה מאושרת, תקופה עילאית, תקופה שהתקדמו, ופתאום בא שטן רע, פתאום בא איזה משהו מבולבל, וילובל את הכל, וילפל את הכל, ויונתן אומר, אני בעל, ויונתן בשניות האחרונות, עד מחר חודש, הוא לא מאמין, וזה לא יכול להיות. פתאום קרה משהו מוזר, ראינו את זה כבר אצל מיכל, אתם זוכרים את הוודאות שלה, שהוא אומר, בוא תצא עכשיו מאחרות, ועכשיו אצל דוד, הוא לוקח את כל התקופה הקודמת, תקופה מהירה, זה לא פתאום קרה משהו, זה לא נכון. זה לא פתאום קרה משהו. הייתה פה רשת שלמה, יש פה מרקם שם, לא קראתי נכון את המציאות. ואם לא קראתי את המציאות נכון, אז בטח שאני לא יכול לקרוא את מה אלוקים אומר לי. זה שאני קורא את המציאות בצורה ברודה, המציאות היא לא, אלוקים לא צריך שהמציאות תהיה ברודה, אלוקים לא צריך שהמציאות תהיה שחורה. המציאות היא אלוקית, אלוקית כמובן, המציאות היא הנהגה האלוקית, אלוקים רוצה משהו מהחיים. לפעמים זה אומר שקשה לי מאוד, לפעמים זה קל לי מאוד, לפעמים שמח לי מאוד, ולפעמים יש דברים שמצערים אותי מאוד. אבל אלוקים נוכח, אלוקים נוכח חושב שיש איזה משמעות, יש איזה טעם, זה חלק מדבר מסוים. זה אומר שיש אישור, יש תוקף אלוקי, זה לא סתם, לא כל שום לא סתם. ולכן כשאתה חי בצורה תלושה, אתה לא עומד מול אלוקים. אם אתה לא יודע להצביע נכון בכנות על הדברים, וזה מפחיד להביט בכנות על הדברים, משום שהמציאות היא מאוד מורכבת, וגם כשאתה מראים דברים בינוניים, גם זה דורש המון 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 עבודה והשקעה. ולעמוד בצורה שמשלבת גם איזה יכולת לחדור ולראות ולזהות את כל הקשיים עד לספר תחיל קטנות. ואם זו לא לאבד עמדה, אבל האמת של לא לאבד עמדה, לפתוח בהשם, זה רק מתוך המקום הזה. זה רק מתוך מקום שאני יודע את כל הקושי, ומתוך כך מה הקושי הזה מברר. הקושי הזה, זה מה שזה מברר לדוד במזמור נלבם. שאני לא יכול מלדרך. יש מצבים של אלוקיי בטחתי, למרות שיש לי בהרבה דברים אחרים מה לפתוח, אני בחופן בוטח לך. ויש מצבים כאלה, שזה כפייה אלוקית, או לפתוח בו או לא. יש מצבים שאלוקים אומר לך, אין לך מה לעשות עם הדבר. אין פה שום, אתה חסום. יש רגעים כאלה, כשדוד עומד, בצבים מסביר לנו מה עבר לו בעול בשניות האלה שפלישתים אחזו אותו בגת. מה עבר לו בעול כשהוא נכנס לארמון וחשב שהוא בא אל המנוחה והנחלה ופתאום התברר לו? אז הוא לומד את עצמו, הוא רואה בצורה, זה ילגע אותנו בהרבה פרקים, ופה יותר מכולם. הוא צובע, הוא לא צובע, הוא חושף את הצבעים הכי הכי קודרים של מה קורה פה. הכי קודרים, והכל היום זה סוג של טוטליות שחוזרת על עצמה כל כך הרבה פעמים. ומתוך כך, באלוקים בטחתי. באלוקים בטחתי, כי המסקנה האחרת היא שאתה לא פה, וזו מסקנה שדוד לא יגיע אליה. זה דוד, זה משם אתה יכול או להתרסק לגמרי, או לצמוח, או להיות ודאי בזה שעכשיו אלוקים לוקח פיקוד. אז אם הוא מוסר את עצמו לשיגעון שמשתלט עליו, ואחר כך קורא לזה, הצלת אנשים ממוות אל רוב למדך. או שהכיוון הזה, אני חושב שגם אם נגיד שהוא לא השתגע באמת, אז חייבים להגיד שזה היה מאוד מאוד משכנע. חייבים להגיד שאלה שאחזו אותו הם לא פריירים, נו, זה אומה מתוחכמת הפלישתים, זה לא איזה תרגיל מטופש שפתאום מישהו עושה עצמו משוגע, וזה גם צריך להיות סופר משוגע. אקסן, אז מה משוגע? בוא נערוג אותו, אז מה משוגע? זה משהו דוחה, משהו ודאי, משהו מבהיל, איזה מין התקפה ש... זה אין הבדל גדול בין שתי הדעות, אם הוא עשה את עצמו משוגע או השתגע באמת. זה להשתגע זה להיות מוכן לאבד הכל. את השרידים האחרונים של הקשר אלוקים, הצלם אלוקים במובן הכי מינימלי. הזכרתי משהו כמו מה שקורה בפורים, שאתה לא מאבד את הכל, אתה פותח את עצמך להכל, אתה אומר, זה אלוקים, ככה אתה. יש מצבים שאתה אלוקים מצפה מאיתנו להיות שותפים ולפעול עם אל ולעשות. בשביל זה הגענו מפה, זה ענייננו, לנסות להקשיב בענווה, ביראה, בכבוד עולמות, מה אני פועל עם אל, איפה אני מקדם את זה. ויש מצבים שהניתוח הקודר הזה הוא לא נותן לי שום מקום, הוא לא נותן לי שום פליטה, ואז אני עם אלוקים, ומפה מגיעים למזמור למידה. אני חושב שזה מזמור זה שמסודר לפי האלף בית, מזמור למידה, כן, זה חורז את הכל. יש לי בעיה עם וב, שהוא מקבל רק חצי פסוק, אבל זה לא שיש... כן, יש לנו פה את כל הפסוקים ועוד קצת. אנחנו יודעים מהגמרא בברכות, נכון? שאומרים משהו שבתך. אז יש לי מסודר לפי א' ב', פרושת דבר זה לא בשביל החרוזים, גם לא תמצאו פה חרוזים יותר בפסוק. זה בשביל... לפי א' ב' זה יותר תוצאה, זה לא שהוא עשה את זה כרעיון. א' ב' פרוש הדבר זה מציאות כוללת, זה מערכתי לגמרי, זה לא משאיר שום דבר מחוץ לחשבון, זה כולל את כל א' ב' פרוש הדבר שיש פה עולם שלם, תיאור עולם שלם. זה לדברים שנותו את המפנים ממך וגרשו והלך, שהוא כבר איננו שם. אז שוב, זה הפסוק שאומר אברכה את השם בכל עת תמיד בהיותו בפי, שפסוק ב' בפרק למד ד' הוא בעיקר מדגיש את הבכל עת. הבכל עת ותמיד, אחינו של דוד המלך, זה גם כשאוחזים אותו פלישתים בגת. זה גם במצבי הקיצון, זה גם כשהכל לא נותן לך סיבה בעולם לברך את השם. זה הכוונה בכל עת ותמיד. ברגעים שטוב ונעים, או סתם שגרתי, זה בטח לא קשה ולא חידוש מסובך מדי לברך את השם. או תהילתו, מה זה תהילתו? ואיך תשם, זה לא להגיד את המילים, או תהילתו, תהילתו זה הערתו, תהילתו זה איך אני מגלה, איך אני מופיע, זה ודאות אלוקית. למה? כי בהשם תתעלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. לא כל אחד יכול לשמוע את זה בוודא, רק ענבים ישמחו. אז גם פה הוא מדבר על מכל מגורותי יצילה אני, גם פה הוא מדבר על... אבל פה זה הידיעה, הידיעה שחונה מלאך השם סביב ליראיו, זה הידיעה שאני קרא את השם שמע, הידיעה שתאמור ראו כי טוב השם, והתיקון למה שמתרחש בפרק מובב שכולו עוסק בבעלי הלשון הרע. אז פה דוד קורא לעצמו, הוודאות שנבנתה בעצמו, שמי שיחפץ חיים אוהב למינו עוד טוב, זה נצור שוכן מרוס ותראה מדבר עם מרמה. אבל המזמור הזה הוא מזמור כביכול שאולי חובר לפני מובב, אולי חובר בעד מובב, אבל זה רובד אחר שממנו דוד מתפתח. דוד יוצא גם מינו וגם מאחיש, משניהם ביחד, בידיעה שהפתרון הטכני הוא חשוב מאוד. כי טכנית כנראה לא היה לו מה לעשות כל כך, הפתרון הטכני הוא חשוב מאוד, אבל חשוב רק אחרי שאנחנו מעצימים את היסודות הפנימיים האלה, שהדרך שדוד הולכת ומביאה אותו למקומות שאולי שיקולי הדעת שלנו אולי יביאו אותנו למקומות שהם התבררו כטעות איומה, וגם זה חלק מבעיה של אם אתה במקום כזה של ישמעו ענבים, אז אתה מסוגל גם לשמוח. רק ענבים ישמחו, אנשים אחרים שישמעו את זה שהם לא ענבים, הם לא ישמחו את זה. למה? הם לא ישמחו, למה? כי הם לא מתבקלים והם לא מודעים. אז נותנים פרשנויות שגויות, פרשנויות כאילו באמת השטן שלא עליכם, מתנהגים בהתאם, ובאמת הם גם מרסקים את ה... פוגעים מאוד, יותר טוב לקרוא את זה, פוגעים מאוד ביכולת של הטוב הזה להופיע. מפרק א' וכף ב' דוד יחזור לארץ, אנחנו יודעים שדוד יחזור לארץ. דוד יחזור לארץ ישראל ונסתכל במה קורה שם, בכף בית, יש פה איזה שני מהותי, מפרק כף בית הוא כבר לא יהיה לבד, יהיה סלוח חבורת אנשים, עד עכשיו הוא היה לבד. לגמרי יכול להיות שעד עכשיו הוא היה לבד גם בארמון של שאול. אבל המהלך הזה שהוא מהלך טכני, כל הפרקים, כף בית, כף בית, כף דלת, כף בית, כף בית, כף בית, כף בית, גם למד, גם למד, הם כולם דברים נדרש להכרעות מעשיות, והכרעות מעשיות שכולם שוטות באופן ישיר, מהמעיינות האלה שנחצבו פה בפרקים נ"ו ל"ד. שוב, דוד היה צדיק וקדוש מקודם. אבל זה מדרגות. זה מדרגות בניתוח הזה. זה ככה מוליד מלכות ישראל. זה לא דוד בא לאחיש ובורח. זה מלכות ישראל. זה ככה בונים אותנו. אתה לא צריך לחפש אם מישהו מקביל לאחיש, אם מישהו מקביל לשיגעון, מישהו מקביל לזה. אבל בלהגיע למצוקות כאלה שאנחנו מנסים למצוא פתרון ולא מצליחים והכל עבוד ואין מוצא ואין לנו מה לעשות, ולא רק שאין מה לעשות, התברר שכל מה שעשינו רק פגע בנו מאוד, אז זה מצבים שבהם בעצם אלוקים אומר, עכשיו אני רוצה שתבינו שאני איתכם, הכרחתי אתכם להבין שאני איתכם, אין לכם שום מוצא אחר, עכשיו תעזבו, תרגעו, תרפו, תשחררו, תשחררו את השליטה. זה דבר הכי מפחיד, לשחרר שליטה, כמו ילד שמקבל חיסון, וזה הכי כואב לו, כי הוא לא מסוגל להרפות שרירים, כי הוא מתנגד לזה שהמחת תחדור. אז הפרק כף א', בעקבות דוד, כולנו יודעים שאם חלילה, אנחנו לא רוצים שיקרו פרקים כאלה כמו כף א'. אני חושב שהכל דחף אותנו, גם לא הייתה לנו ברירה כל כך, מה נמות ברעב. אנחנו עושים מעשים כאלה, ובאחוז אותו פלישתים, בגעת, אנחנו... אבל הכל עבוד. זה איך הם מקובלני, כך הוא אומר מפי... בית אבי, אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם, אל יתייאש מפני הרחמים. אל יתייאש מפני הרחמים זה ההכרה שיכול להיות שזה ייגמר. יש הרבות חדות שהונחו, ולצערנו גם חיסלו משהו. אבל חרב חדה מונח על צווארו, זה יכול להיות חלק ממהלך. זה לא יקרה נס ופתאום, לא דווקא זה הציפייה, שיקרה נס ופתאום הכל ייעלם והתחרות תתעלם. לחרב הזאת יש תפקיד. לחרב הזאת יש תפקיד, יש תפקיד ארוך טווח, יש תפקיד עמוק מאוד. החרב הזאת לא נועדה רק לפגוע בברק הצעיר אותי. יש פה משהו, יש פה חשבון שאני לא יודע מהו, ואני לא תמיד מסוגל לדעת מהו, אבל אני יודע שהוא קיים. אני יודע ששום דבר לא סתם, אני יודע שהמילה הכי הכי גסה שיכולה להיות, זה סתם, או מקרה אשר קרחה בדרך גרם לך לחשוב שהדברים מקרים. אם הדברים מקרים, אז אתה יכול או להישען על עצמך או לא להתייש. אבל אם יש תוכן אלוקי, אז אתה בטח נשען על עצמך, אתה בטח מגדיל ראש, בטח מחפש פתרונות. אבל אתה יודע שעל מה אתה בוטח, אתה יודע על מה נשען. מתוך כך ננסה להבין איך דוד פותר את הבעיה הזאת בפרק הבית פסוק א', כשמנת מערת הדולם. אני לא רוצה להתחיל היום את מערת הדולם, אני רק רוצה להזכיר שגיאוגרפית מערת הדולם קרובה מאוד מאוד לגת. היא לא רחוקה, משום שאם מערת הדולם של היום, אני לא יודע איפה זה מערת הדולם. יש יישוב בשם עדולם שנמצא בעמק האלה. עמק האלה היה קרב בין פלישתים לבין ישראל, שם דוד הרג את גוליית, אז זה היה גבול, זה סוף השפלה. סוף שפלה שבזמן הימים נקרא שפה פלשת, אני לא יודע איפה זה גת, אני לא יודע אפילו. אנחנו כולנו רק יודעים שזה לא בקריית גת ולא בקיבוץ גת. זה כנראה תאוריות, אבל זה באזור איפשהו. אז זה קרוב מאוד, זה קרוב מאוד גיאוגרפית. לא, קודם הוא החליט לא להימלט לשם, אני אומר. הוא נמנת למערת הדולם, אני לא מכיר מערה שנקרא מערת הדולם, אני יודע שחבל הארץ הזה, כולכם יודעים, הוא עשיר מאוד מאוד במערות מסתור, מערכות מערות, יש הרבה מערות שמיוחסות למערת בר כוכבא, כי מצאו שם מטבעות, ויכול להיות שהמערות האלה מודים מזמן דוד המלך. כל האזור שבגוברים, הם מכירים את זה, את שמש דרומה. זה מבנה האבן, יש שם מערות הפעמון, זה קורה לבד, זה לא אפשר. והיישובים העתיקים שמוצאים שם, אז תמיד מוצאים מערכות מסתור כאלה בתוך כל חווה כמעט. כי זה אפשרי. מערת הדולם, מערה שהכילה לפחות 400 איש ברגעים מסוימים ניסתה להכיל אותם, לא חושב שזה ארמון איזה בית, אבל יש משהו מערת הדולם, יש משהו בעמק הדולם שדרכו ננסה לחשוף איך דוד יוצא עם מסקנות של פרקים מבב למדלת. כל טוב ידידיי.